אבל אני אתחיל בעניין שהתחלתי קצת מקודם. השם שנתתי לשיעור הוא היוצר והיצר בסיפורי שמשון. הכוונה, אני מקווה שאתם מבינים, היוצר הוא הקדוש ברוך הוא, והיצר זה מה שיש בכל אדם ואדם. הקדוש ברוך הוא יצר בכל אדם את היצר שבידו להיטיב או להרע. ואני הזכרתי שלפני כמה חודשים כשדיברו אליי, לא חשבתי בכלל על הדבר הזה, אבל כשפללתי ערבית ביום הכיפורים והגעתי לפזמון הזה, אחד הפזמונים האהובים ביותר עליי, כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד נוצר, לברית הבית אל תתן ליצר. אז המשורר שלא ידוע לנו השתמש בשני הביטויים האלה, יוצר ויצר. והסברתי מקודם שהעניין הזה מגיע לנו בהתחלת התנ"ך בשבוע, לפני שבועיים אנחנו קראנו בספר בראשית, פרשת בראשית. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. אז מיד בהתחלה אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא כיוצר העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז השורש יוצר יריש דומה במעשה למושג של בריאה, creation, והדבר הזה הוא חשוב מאוד בעניין הקשר עם המילה יצר. ובפרק וב כבר בראשית, וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, כל יצר מחשבת ליבו רק רע כל היום. אז כבר יש לנו הביטוי יצר במשמעות רע. כמובן, לא מסופר לנו על יצר הטוב, אנחנו רק רואים את יצר הרע. ואנחנו יודעים שהעניין הזה של היצר זו הנטייה הטבעית לעשות משהו, נטיית הנפש, a tendency, an internal tendency של האדם לעשות משהו, ליצור. ובידו לעשות טובה ולידו לעשות רעה. וכן באמת העניין של שמשון. היה בידו לעשות דבר טוב, היה בידו לעשות דבר רע, והוא למראית העין עשה דבר רע, אבל אנחנו נראה שהוא עשה דבר טוב. ואני רואה בסיפור הזה את הנושא הזה. אנחנו נראה גבורה עילאית, superhuman strength וחולשה אנושית. But human frailty. וזה באמת הדבר שמאפיין, הדבר שמאפיין את שמשון. אלה שמכירים קצת את ספר שופטים, מי שיודע את זה, אתם כולכם יש לכם היכרות כללית בעניין הזה, ויודעים שספר שופטים הוא המשך ישר מספר יהושע. כמו שיהושע הצטווה לכבוש את ארץ ישראל, את ארץ כנען, ספר שופטים באמת מתחיל את הכיבוש. ספר שופטים מתחיל את הכיבוש. ובפרקים הראשונים עד פרק י"ג אנחנו קוראים על השופטים המנצחים. הייתי רוצה להגדיר כאן שופט אינו, לדעתי, אינו שופט כמו שאנחנו מתארים באנגלית, the book of judges. השופט, לא ניכנס לכל עניין הזה, האטימולוגיה וכו' וכו', אבל יוצא שהשופט, כמו שאנחנו, הוא שופט מושיע. והוא, באמת, כשמדובר על שמשון, כתוב בפירוש, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. כי השופט הוא לא רק אדם שדן את האדם. אני הייתי שואל אתכם, אם אתם הייתם הולכים לדון משפט אצל שמשון, אם אתם יודעים על השערות הארוכות שלו וההסתבכות שלו עם האנשים, אנחנו יודעים, אני הייתי הולך לשפוט אצלו? אני לא הייתי הולך. אולי אצל דבורה הייתי הולך לשפוט, אבל לא הייתי הולך לשמשון. אז לכן באמת אנחנו נראה שאין הכוונה שיפוט למשמעות של לעשות דין, אלא הוא היה מושיע את ישראל. וזה באמת התפקיד העיקרי של השופטים בספר שופטים, להושיע את ישראל. ולמרות שכתוב, והוא שפט את ישראל 40 שנה, לדעתי צריכים להבין את זה, להגדיר את זה או להגביל את זה במשמעות שהוא הנהיג את אותם. הנהיג זה הילה, כן? הוא הנהיג אותם במשך 40 שנה. ואנחנו נראה איך שהוא הנהיג אותם. חלק הראשון של ספר שופטים דן בשופטים המצליחים. כולם הצליחו. אנחנו מדברים על אהוד, דבורה, ברק, גדעון, אבימלך ועוד כמה מחמישה שופטים הקטנים. ואחר כך בא פרק י"ג ואנחנו מוצאים מפנה. מפנה זה turning point. מפנה לשופטים שלא כל כך מצליחים. אנחנו נפגשים ראשונה עם שמשון ואחר כך גדעון וכל העניין הזה של פלגש בגבעה, משהו אחר. ובאמת אנחנו מגיעים במשך החלק השני של הספר להדגיש את הירידה המוסרית, the lowering of the ethical behavior של בני ישראל, ששימש מעבר מתקופת השופטים לתקופת המלוכה. הוא יכול להיות שספר שופטים נתחבר דווקא על ההראות שבאמת היה צורך לשופט, למלך. היו צריכים מלך, כי מלך יכול לארגן את העם, מלך יכול לתת דמות לעם, מלך יכול להציב אמונה לפני העם, והעם יכול לחיות תחתיו. וזה באמת היה התפקיד של החלק השני של הספק. ואנחנו יודעים על הפזמון שחוזר אולי ארבע פעמים: בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אז כל אחד עשה free for all, כל אחד עשה מה שהוא באמת רצה לעשות, ועד כדי שהוא הגיע למלוכה. אם תפתחו את החוברת הזאת, זה באמת רק תדפיס של פרקים י"ג עד ט"ז, כל הסיפור של שמשון. ולפני שאני אכנס לזה, הייתי רוצה להראות את המיקום, the placing של הסיפור של שמשון. הבאתי כאן מפה מודרנית של ארץ ישראל. הבאתי את שמתי דף בצד זה מקודם, הרוב ישב בצד זה, זה הרוב של אחד. אולי אני אעביר את זה בצד שני, שיהיה אולי יותר רוב אנשים. ואני אעביר את זה, כן, אני אעביר את זה. איפה אתם יכולים לראות? מה? אני לא יכול. את יכול לראות? זהו, זאת מפה של ארץ ישראל. כולם מכירים את הדבר. זו מפה מודרנית, וצריך לראות את המקום איפה שהתקיים כל הסיפור הזה. אנחנו יודעים שהוא היה, הספר מתחיל בעניין ששמשון היה, השם נתן את בני ישראל יד הפלישתים. הפלישתים ישו באזור הזה. אנחנו יודעים שחלק הזה ניתן לשבט דן. שבט דן קיבל את החלק הזה לירושה. אבל אני יודע אם חשבתם על זה פעם. אבל הפלישתים באו מיסור פי למד שם. פי למד שם נתון בין. הם היו אנשים מבחוץ, הם לא היו שמים, they were not Semitics. הם באו מהעיר קרטים, מהעיר ה-GNC, מהים היגאי, והם באו לכאן. הייתה תקופה שהם אפילו משלו במצרים, היו פלישתים במצרים. ודבר מאוד מעניין, כשרואים את הציורים המצריים, כשמציירים, כאשר ציירו את הפלישתי וציירו את המצרי, ציירו את מצרי ככושי, כלומר אנתרופולוגיקלי, עם האף ארוך, עם שערות מסולסלות, עם שפתיים עבות, וכאשר ציירו את הפלישתים, ציירו אותם כמו אירופאים, ממש ויכולים לראות את זה, זאת אומרת, אלה הם היו צעירים של המצרים עצמם. אז הם באו לכאן, אז לכן הם תמיד נקראו פולשים, outsiders, הם לא היו מקומיים, אז הם תמיד השתדלו להיכנס פנימה פנימה. ובתקופה הזאת, הם אפילו נכנסו לכאן, כי אנחנו יודעים, כתוב בפירוש, שבעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. ואיפה האזור הזה? נתחיל, כל אחד מכיר את ירושלים נמצאת כאן. Now, צורה ואשתול נמצאות כאן. הנה העיר צורה, הנה רחובות, הנה אשדוד, ראשון לציון, וזה בערך האזור שהיה שמשון. הנה אשתול למעלה כאן, מעל בית מאיר, וצורה נמצאת כאן, ותמנה נמצאת, זהו נחל שורק. נחל שורק עולה ככה, ועובר את תל אביב יפו, ועובר, נכנס לירקון, ונכנס לים התיכון וכאן, מעל רמת תל אביב, מעל רמת גן. זהו האזור של שמשון. ובפרק תדבב, הוא בני ישראל, או אנשי יהודה, נמצאים בסלע איתם, והם באים לשמשון, ואומרים לו, שהם רוצים לאסור אותו, לשים אותו בנחושתיים, לצ'יין הם, ולמסור אותו אל הפלישתים, והוא היה בסלע איתם. בסלע איתם נמצאת קצת דרומה מבית לחם. אם זה בית לחם, על יד בית לחם דרומה מבית לחם קצת, יש בריכות שלמה, ועל יד בריכות שלמה חושבים, יש דיוק שונות, אבל חושבים שזה היה מקום של סלע איתם. אז אם כן, לכל אחד יכול לקבל תמונה במה האזור שפעל שמשון והסיפור שלנו. Yudayandal means to be his destiny. Shimshon noad liyod Moshiach shel Yisrael. Ve'im tisaku v'aksha v'perek yudgim ha-pasak hei, kol chagish l'choveret v'adach l'rishon, perek yudgim ha-pasak hei, achrei sh'amalach mofia elav, lo elav el ha'ima, ve'amalach mofia eleha v'omer la, ki hinah hara v'yoladet vein, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. זהו המפתח לכל הסיפור. ההולדת שלו היא פלאית. It's a magical information שהיא תלד בן, והמלאך אומר לה שהוא יתחיל להושיע את ישראל. הדבר המעניין, שהמנוח, הבעל, לא האמין באשתו. תארו לעצמכם שלפתע פתאום האישה שלך עקרה הרבה שנים. לפתע פתאום היא אומרת, בעלי היקר מנוח, אתה יודע שאני אהיה הרע עוד מעט ואילד בן? הוא אומר, איך את יודעת? הוא מלאך בא אליי והוא אמר לי. אז אני מניח שמנוח היה קצת מפקפק בעניין הזה. והוא אומר, אם ככה זה, אז אולי הוא יבוא עוד פעם, אני רוצה להכיר את המלאך הזה. אז היא מתפללת לקדוש ברוך הוא עוד פעם, והנה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ובאמת המלאך בא עוד פעם ומבשר שייוולד. אבל הדבר מאוד מעניין, כאשר האישה מספרת הכל לבעלה, דבר אחד היא מעלימה. She hides one thing. היא מעלימה דבר אחד. היא לא מספרת שהוא יחל להושיע את ישראל. וזה דבר פשוט מאוד. תחשבו על אישה, יש לה ילד, היא גאה מאוד, היא הייתה עקרה הרבה שנים, לא ילדה. ואם אם הבעל ידע שהוא יחי, הוא יהיה גיבור, הוא ילך ויתפאר על זה. אוי, הפלישתים ישמעו, הילד הזה יתחיל להציל את בני ישראל, הם יהרגו אותה, יהרגו את הילד. אז הוא בטח היה מתפאר על העניין הזה. אז הסיפור הזה, החלק הזה של הנבואה, לא נאמר לא, ורק נשאר כמוס בלב של אשת המנוח. דרך אגב, אם איזה מישהו מכיר את זה, לא כתוב בתנ"ך, אבל לפי המדרש, השם שלו הוא צלל פוני. צלל פוני, זה השם של אשת מנוח, והמדרש אומר שזה בא מהצל אל פנה לי. זה מורכב מהמילים האלה, צל אל פנלי. כלומר, ממש המלאך הגיע לידה וסיפר לו, ואפילו לא רק את זה אלא פעמיים. כמה אנשים בתנ"ך אנחנו יודעים שהאיש, הנביא, או מי שיכול להיות, התפלל השם ומלאך מופיע פעמיים. רק אצל הסיפור הזה. אבל הוא מנהיג את העם, וגם אבל הוא לא מנהיג את העם, וגם לא מושיע אותם כשאר השופטים. כי הוא השופט היחיד אשר נופל ביד האויב. אנחנו תמיד חושבים על המנהיגים שלנו כגיבורים, והם מצליחים והכל, אבל הוא היחיד שנופל ביד האויב. הוא גם כן נהרג על אדמתם. הוא לא נהרג בתוך אחיו, אלא הם מביאים אותו לעזה, אבל לא הזכרנו את עזה פה. אני לא הזכרתי את עזה, כי כל אחד מכיר את עזה. זו העיר עזה, ששם היה המרכז שלהם, וכנראה בית דגון, יש צומת בשם בית דגון על יד רחובות, אבל זה לא הכוונה שבית דגון זה המקדש שלהם היה בעיר עזה. אז זהו העיר הזה. אז אם כן, זה קצת התרחק מהאזור הפעולה שלו, אז העיר עזה. הוא נהרג שם בעזה. ואין הוא נוחל ניצחון על פלישתים, ואין הוא מביא זמן שקט. כל השופטים האחרים היה שקט במדינת ישראל ובארץ ישראל אחרי שהם פעלו ואחרי שהם הצליחו, אבל הוא לא מביא תקופה של שקט. למרות שבני דן הצליחו לכבוש את העיר לייש, זה נמצא באמת איזשהו מקום כאן, איפה שהיום העיר דן נמצאת, צריך להיות באזור הזה דן. הם כבשו מקום כאן כי לא היה להם ממש מקום פה, אבל חוץ מזה לא קיבלו מקומות אחרים, כי כמו שאמרנו, הפלישתים כבשו אותם. הוא לא הביא תקופה של שקט, ואנחנו חוזרים על הביטוי שכתוב בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר ואינו יעשה. שמשון הוא דמות מיוחדת במינה בין השופטים. כמו שאמרתי מקודם, אם אנחנו חושבים על שופט, אם אנחנו אומרים שהוא היה דיין, או אם אנחנו חושבים מנהיג, אני חושב שאישה שהייתה יולדת לא הייתה רוצה שבנה יהיה דמות כמו שמשון. ובכל זאת, השאלה הגדולה היא, למה נכללו הסיפורים האלה בתנ"ך? האם זהו המודל שאנחנו חושבים שכל ילד צריך להיות גדול וחזק ולאהוב שיקסס? זה לא הסיפור שלפנינו. העניין שלפנינו הוא דבר הרבה יותר עמוק, ואנחנו נשתדל לעמוד על הנקודות האלה. אז שמשון באמת היה דמות מיוחדת בין השופטים. הוא לא יוצא למלחמה על האויב כשופטים אחרים. כל השופטים האחרים יצאו במטרה תחילה ללכת אחרי אויב. היה אויב, האויב לחץ את בני ישראל, והוא היה צריך לגרש אותם, להסיר אותם מהשטח. הוא גם כן אינו נלחם בראש השבט. השופטים, למשל דבורה, מה היא עשתה? היא ביקשה מברק לעזור, ברק לא רוצה לעזור, מה היא עשתה? היא בעצמה כנסה את האנשים, את כל השבטים האחרים, והיא בעצמה יצאה לפני כולם. כדי לגרש את סיסרא נמצא מאוד רכב הבזל שלו. הוא לא עומד בראש השבטים. היא לקחה 3.5 שבטים, והוא לא עומד בפני אף אחד. הוא גיבור יחיד ונלחם תמיד לבדו. גם כן, אין בידו לא חרב ולא חנית, ובדרך כלל נלחם בידיים ריקניות. כן, פעם אחת הוא מצא לחי חמור, הלחי של חמור, ופשוט מאוד הוא היה כל כך גדול וחזק שהרג כל כך הרבה אנשים הדבר הזה, ועשה מהם צחור חמור, חמורתיים, לחי חמור, הרג די אלף איש. אין הוא מנצח אויב, ואין הוא רודף אותם. אחד הדברים שהשופטים עשו, שאם נכנס כאן אויב, הם היכו בהם וגירשו אותם למקום שלהם, והשאירו את המקום, השטח ישראל, פתוח ופנוי. והוא לא עשה את הדבר הזה, לא פינה את הארץ או מקום שהוא גר שם בשבט דן מהאויב. אין הוא יוצא אל המערכה בכוונה תחילה לגאול את שבטו. זה יסוד גדול. כי אם שופט, מה המטרה של שופט? הוא צריך לגאול את השבט, הוא נשלח כדי להציל את האחים שלו. הוא לא יוצא למטרה. אנחנו נראה, כל המלחמות שלו זה תגרות. The encounters אישיות, מסכסוכים אישיים. Personal squabbles. סכסוכים אישיים בינו ובין הנשים הנוחויות שהוא הסתכסך עמהם. ואנחנו נראה את הסיבה לזאת בקרוב. והיו שלוש נשים שסביבן כל הסיפור סובב. אחד התמנית שבא מהעיר תמנה כאן. זה לא התמנה שזה על יד אילת, זה כאן זה בין צורה ובין מישון לציון ובין אשדוד, כמעט בקו ישר מגיעים לאשדוד. ואחר כך זהו, אחר כך בא הסתכסך עם דלילה מנחל סורק, ואנחנו ראינו שנחל סורק, הנה נחל סורק, ראינו מקודם, זהו נחל סורק מגיע לכאן, דלילה, והבחורה מעזה, הנה העיר עזה, כולנו מכירים את המקום הזה. אלה הן שלוש הנשים שלו, ובמקומות האלה יש לנו הסכסוכים, הקרבות החשובים. ואנחנו רואים שהסיפורים האלה מסיימים עם שואה טרגית, במות גיבורים. שמשון הוא איש היצרים. אנחנו נחזור לשורש שעלנו מקודם. Shimshon hu ish hayetzarim. He's a man of strong lust. Ken hu ish hayetzarim. Vehu ohev rak kanere nashim plishtiyot. Hu ohev otam kokach shein hu bone bayit v'Yisrael. Vein hu dome lautam hashoftim shin baruchu v'ribui banim. Tem zochim ulai perek ched mesupar al Gidon shilog shivim banim. Nachnu nizkarim mi Yair ha-Giladi v'perek yud shilog shloshim banim. Nachnu nizkarim v'perek yud bet al Ovdan shloshim banim v'shloshim banot. V'nachnu ro'im v'perek yud bet gam ken le'agdon arba'im banim v'shloshim b'nei banim. Az im ken ro'im shehayu shoftim shehit baruchu b'harbei banim, aval kanre b'glal ha'at יצרים הגדולים שלו, נמנע ממנו להקים בית מישראל. ועכשיו, דיברנו עכשיו סביב לעניין הזה, ונדון עכשיו על הרעיון הדתי בתוך הסיפורים. ואז ניכנס לכמה מהפסיקים וכמה מהפרשנים כדי לקבל את התמונה השלמה. בראשונה אנחנו רואים את הולדת שמשון כבשורה פלאית. It's not a matter of conception, it's a matter of the surah to be a magical informing. So to match Malach Babov and Pil E magically. Lafet Pitom Malach Babo Mehine Isha At Teliban Hitakarab Shinim Teli Ben. As Eilanu Haban Hashim Batanach Sheruim Hasikur Ze Lamo Shehayu Shalosh נשים בתנ״ך שהסיפור הזה כן קרה. אתם זוכרים בספר בראשית, פרק י"ח, לשרה, שהיא תלד בן, המלאך בא אליה שהיא תלד בן. נגיע לזה. ושלושה מקומות האלה, גם פרק י"ח, ושופטים פרק ו', וגם כן אצלנו פרקים י"ג והלאה, פרק י"ג, בשלושת המקומות האלה מסופר שהמלאך מגיע ומציעים סעודה, a meal is offered, כן? ולפעמים היא מוגשת. בבראשית י"ח אפילו היא נאכלת. מה כתוב שם? והוא עומד על ידם תחת עץ ויוכלו. You can't deny it. Ketuv b'firush va'yochel. Kol ha'mefarshim danim al zeh. Kate, are you there? Aval ein yocholim letzorim mashe ketuv b'tik va'yochel. Ani ada yesh kome ani mati zeh. La'lo kenes la'machloket ha'gdola b'parshanut hazot. Aval ketuv b'firush va'yochel. Hey, machlok. Eitzel shoftim perik va v'gidon ketuv. Vayetze elav tachat ela vayigash. Hu yotze v'hu magish et ha'ochel. Hey, magishim et ha'ochel el ha'malach. V'gam kan ha'ochel mutzat. Mashal pasuk tetvav po. Na'atzra na'okach v'na'ase lefanecha gedi izim. As they matziim gedi izim el ha'malach. Who lo ochel? Anachnu nagiel ezeh nacha. Who lo ochel ezeh kan? Who lo ochel ezeh? Hadavar ma'anyein biyoteh shirak eitzel Avraham ketuv shiva yochel. Aval lechein zot baya ki nikares ezeh kitzat yoter hala. V'hadavar gam ken od nekuda sheyesh l'sim lev. בכל שלושה המקומות האלה יש בשורה על פקידה או זכירה של אים עקרה. כל מקום יש אים עקרה בשלושה המקומות האלה. בכל שלושה המקומות האלה יש ספק ופקפוק. There's a doubt. הם לא מאמינים, הנשים האלה לא מאמינים, כי אישה שהרה הרבה מאוד שנים, קשה לה להאמין שבאמת יהיה לה בן. כן, הם מפקפקים דבר השם. בבראשית שרה צוחקת. כתוב, ותצחק שרה בקרבה. ובגדעון הוא מבקש אות. ועשית לי אות. כן, צריכים את האות שהוא מבקש, הדבר שיהיה רטוב, ואחר כך שיהיה יבש, אז כל דבר. וגם כן פה, גם אצל מנוח, הוא מבקש אות. ויאמר מנוח, מי שמך כי יבוא דבריך ויכוונוך. אז לא מאמינים, קשה באמת לאמת את הדבר, תמיד קשה להגיד שהדבר הזה יקרה. אז לכן ביקשו את האותות והסימנים. Okay, אז זהו הרקע הכללי והרעיונות הדתיים של הסיפור הסיפורים. אז האם נראה נתחיל מההתחלה או קצת. כן.
יש השפעה גם, יש טיפולת בין מה שביחד.
אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה. כן, אנחנו נגיע לזה. אוקיי, פרק יגיע פסוק אלף. ויוסיף בני ישראל לעשות את הרע בני אדוני ויפנים אדוני ויחד משתים ערים שנה. כאן הפסוק מנמק לנו מה הבעיה? הבעיה היא שבני ישראל המשיכו לעשות את הרע. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אני אביא אליכם לארץ ישראל, רק תקיימו את המצוות, אז יהיה לכם טוב. אבל בני ישראל המשיכו לעשות את הרע, זה היה כמו סיסו, עליות וירידות, עליות וירידות. בני ישראל שמעו, הייתה תקופה ששמעו לשופט, אז היה טוב להם, ואחר כך חזרו לחטוא, והשם הביא עוד אויב, עוד אויב. אז אם כן, הם המשיכו והשם נתן אותם ביד הפלישתים. כלומר, השם הביא את הפלישתים ללחוץ על בני ישראל. פסוק ב', והיא איש אחד מצרה ממשפחת הדנים, שמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. אני יודע אם חשבת על מילה הזאת עקרה. המילה עקרה, יש רוצים לומר, זה בא מהמילה לעקור. לעקור means to uproot, to hold back, hey? וכי כאשר אישה עקרה לא יכולה ללדת, אז כאילו הקדוש ברוך עוקר ממנה לידה, עוקר ממנה בנים, לא נותן לה רשות. יש כאלה שרוצים לעשות את זה, מה שנקרא בעמוד מטאטסיס, אם משנים את הסדר של אותיות, כאילו זה, יש רקע, זאת אומרת, יש איזה משהו אחורה שלא נותן לזרע להינתח בתוך הרחם של אישה, אבל זהו היסוד של המילה עקרה. אבל הדבר המעניין הוא שבשירת אשת חייל, שם מדובר על המילה עקרת הבית. מה הביטוי, לא, ב... בתהילים, אימא בלי, גושיבי הקרת הבית, אימא בלי שמחה. כן, מה הכוונה של הקרת הבית? יש פירושים מאוד רבים על עניין הזה. יש אומרים שהיא הייתה אישה עקרה. ולכן סוף הפסוק אומר, כאשר היא יולדת, אז אימא בלי שמחה. שאם היא יולדה בלי בלי, אז היא תהיה שמחה. אחרים רוצים להגיד שלא דווקא במשמעות של המילה הכרה, אלא עיקר הבית, שהעיקר האישה קובעת את הבית. זאת אומרת, היא עיקר הבית. היא מניחה את הטון של הבית, היא מניחה את הטון, במיוחד בימי קדם, האישה הייתה המורה הראשונה של הילדים, היא לימדה אותם, היא לבישה אותם, וכל המצוות שהילד למד, הוא למד מהאישה, כי הוא היה איתה כל הזמן שלה.
המילה
רכה זה background, כן, זאת אומרת שבתוך כביכול ברקחם של האישה יש איזו מחיצה או דבר שחוצץ ולא נותן לזרע להיכנס. יש אישה כזאת למילה הזאת, כן. אז היא הייתה עקרה ולא ילדה. ויירא מלאך אדוני על האישה ויאמר לה, הנה נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן. אז הוא מספר לה שהיא תהיה הרה, she's conceived, והיא תלד בן, כי לפעמים אישה הרה והיא לא ילדת. הוא אומר שאת תהיה הרה ואת תלד בן. אבל פסק דלת נותן את ההגבלות. ואתה, עכשיו, היא שמרי נא ואל תשתי יין ושיכר. היא זהרי, I'm warning you, אסור לך לשתות יין ושיכר. Now, שיכר כנראה זה לא זה מין ביר פה, הכוונה שזהו יין חזק, לאו דווקא ביר. והם קראו לשיכר ביר, דבר שמשקר, something that's strong and intoxicant and wine, ואל תאכלי כל טמא, ואסור לה לאכול דבר טמא. וגם פה מרבים שואלים מה הכוונה, הכל אחד צריך להיזהר מלאכול טמא. למה הוא מייחד את הדבר הזה? אם יהודי שומר שבת או שומר מצוות, חייב להיטמא. אז אולי צריכים להגיד כאן שהיא צריכה להיות זהירה יותר מכל אדם אחר. מאוד מאוד להיות זהירה, לא להיטמא בכל דבר. ועדיין לא אומר לה מה הסיבה. ועכשיו בא הבשורה. כי הנה חרה וילדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו. זאת אומרת, אסור להסתפר, אסור לחתוך את השערות שלו. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, כי הילד הזה יהיה נזיר. ואנחנו יודעים שנזיר אסור בשני דברים עיקריים, אסור בתגלחת, אסור בתספורת, ואסור בשתיית היין. כי הוא יחל להושיע את ישראל מהפלשתים, אנחנו הסברנו את זה מקודם. וכאן הייתי רוצה להיכנס לשני מפרשים חשובים מאוד, ואני חושב שהם מסבירים לנו את כל היסוד של הרעיון הדתי של סיפורי שמשון. קודם כל נדבר על רד"ק. רד"ק נולד ב-1160-1235. רד"ק הוא אחד משני בנים, היה לו אח בשם משה, אביו יוסף. הם באו מפרובנס. פרובנס הוא דרום צרפת, קרוב מאוד לספרד. הם באו מאביו, יוסף קמחי, הוא היה ממשפחה ספרדית, והם גלו אל מהגירושים לצרפת, והמיקום שלו בעולם היה יתרון גדול. כי קודם כל, היה לו המדע המקרא של ספרד, הלקסיקוגרפיה, הבלשנות, השירה והיופי, כן? וגם כן הייתה לו השפעה של צפון צרפת מרש"י שהיה התלמודים המפרשתו. אז באמת מי שרוצה ללמוד תנ"ך היטב ולומדים את הרד"ק יכול לראות את זה. הרבה פעמים הוא יגיד את ככה וככה, אחר כך הוא מבשר, הוא חזר לנו כך וככה, אז אתה יכול לראות את שניהם. אבל באמת הרד"ק מדייק ו... מגיע אל הפשט בדרך כלל קרוב יותר מרוב הפרשנים האחרים. אז זהו באמצע רד"ק, איפה תוכלו לראות את זה כתוב, ויש לתמוה, ויש לתמוה, זה היה המילה תכלים כל מסע בפסק ד' בתרגום.
It's a little underlined.
It's not, it was underlined, but the colors didn't come out. Okay, it's a little sort of underlined. Okay. והייתי רוצה לקרוא את זה איתכם, כי אני חושב שיש איזה הרבה מאוד חוכמה. ויש לתמורה, באמת זו השאלה של כולנו. איך מי שציווה עליו הבורא יתברך להיות קדושתו מן הבטן, איך נטמע בבנות פלישתים? איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא, כמה אנשים בכל העולם שולח מלאך ואומר, את תהי הרה ותלדי בן. שהילד הזה ילך אחרי שיקסס, איך יכול להיות? זאת השאלה של רד"ק, זו השאלה של כולנו. והנראה בזה כי הנשים אשר לקח בתמנה ובעזה ונחל שריג גייר אותן בישיבון לדת ישראל. זהו זאת דעת חז"ל בעניין הזה, ששמשון גייר את הנשים. Now, מה התהליך של גיור באותו זמן? אין אנחנו יודעים. יכול להיות שזה היה מספיק להגיד, הוא שואל אותם, אני לא יכול להתחתן איתך מפני שאת גויה מאמינה בשם, היא אומרת, כן, אני מאמינה בשם. יכול להיות, זה היה מספיק באותם ימים. אין אנחנו יודעים, לא היה בית דין רבני, לא היה מקווה, לא, אנחנו לא, כל הדברים האלה לא היו קיימים מה שאנחנו יודעים באותה תקופה. אז אנחנו לא יודעים מה שקרה. אבל דעת חז"ל היא שהוא גייר את האנשים. לכן זה פותר חלק מן הדבר. אז אם כן, תשמעו לשון הבאה, כי חלילה משופט מישראל ומושיעם להתחתן בפלישתים ועובר על לאו ולא תתחתן בם, אשר חמור מאוד ומביא את האדם לידי כפירה בבורא יתברך. כמו שאמר, זהו נמצא בדברים פרק ז' פסוק ג', כי יסיר את בנך מאחריי. זהו הטעם שבאמת אסור להתחתן עם גויים. אנחנו יודעים בספר עזרא, כאשר עזרא בא, הוא מצא שהרבה מהאנשים, הנשים הנכריות שבאו מבבל, או בארץ ישראל, הם התחתנו עם גויות. והייתה, באמת, איך יכלו לעשות את זה? יכול להיות שהאנשים האלה לא ידעו שהאיסור, האיסור שכתוב בתורה זה רק בשבע עממים. ובארץ ישראל באותה תקופה כבר לא היו שבע עממים. אולי היהודים חשבו שהם אולי מותר להתחתן עם האנשים האלה. אבל בכל זאת, עזרא גירש אותם. למה הוא גירש אותם? מפני שהוא למד טעם כעיקר. ומה הטעם כעיקר? כמו שכתוב, פן יסיר בניך. ואנחנו יודעים שבארץ ישראל באותה תקופה בבית שני, הם לימדו את הילדים אשדודית וכל השפות האחרות, ועבדו עבודה זרה וכו' וכו'. אנחנו מוצאים את אותה בעיה היום במדינה, שכאשר באו הרבה מאוד רוסים בארץ, והאימהות לא היהודיות, הן ממש למדות את הילדים שלהם להיות גויים. התלמיד שלי, לפני כמה שבועות, סיפר לי שהוא היה בצבא, והוא אמר שהיו כאלה חיילים בצבא ההגנה לישראל שהולכים עם צלב. ואנחנו יודעים שהיום אם מישהו רוצה כאשר נשבע, אתה לא נשבע לתנ"ך, הוא נשבע לאבנגליונים, on the Gospels. He doesn't have to swear on the תנ"ך. ככה המצב הוא גרוע מאוד. וזה באמת מה שאמר עזרא, שטעם כעיקר. יכול להיות שהם מכל הבחינות האחרות יכולים להתחתן, אבל לא יכולים, מפני שמה תעשינה הנשים? פן יסיר את לבך, את בניך. הלאה הלאה ברד"ק. ולא נמצא בכתוב שנענש על זה. והרד"ק מוכיח את דבריו, שהוא אומר שאנחנו לא מוצאים שום דבר ששמשון נענש על נישואיו לנשים האלה. הוא נענש בשביל דבר אחר, שתכף נגיע, אבל הוא לא נענש על נישואי הגויות האלה, שעשה דבר בני השם. והיה הבורא יתעלם מצליחו בכל אשר יפנה. וכן אמר בכתוב, כי מהשם היא. ואולי נפנה לזה רגע אחד, רק נראה את הפסוק. בפרק י"ד פסוק ד', פרק י"ד פסוק ד', ועוד כמה דפים, וזהו כאשר הוא יורד לתמנה, ורואה אישה יפה מבנות פלישתים, הולך לאביו ואמו, הוא אומר, דאדי, מאמי, take her for a wife, אני אוהב אותה. אז הוא רוצה לקחת אישה. אז ההורים מתווכחים איתו ואומרים לו, הנה אתה רוצה לקחת אישה מפלישתים הערלים? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניו. אז זה באמת החטא היחיד שעל זה הוא נענש, אבל הפסוק החשוב, המפתח לכל דבר הזה, ואבי ואמו לא ידעו, כי מאדוני היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. He's looking for a pretext. הוא מבקש טוענה מפלישתים. כי כנראה בני ישראל בתקופה זאת לא היו ראויים לתשועה שלמה. ולכן הוא לא יכול לארגן אתם, הוא לא יכול לארגן את השבט או כמה משפטים, כי אם הפלישתים היו רואים שהוא יוצא לחרתם במלחמה, הם היו מתנגדים והורגים את ישראל. אז לכן, מפני שבני ישראל לא היו ראויים לתשועה שלמה עכשיו, אז הוא היה צריך להילחם כיחיד. וכל תגרה שלו, כל סכסוך שלו היה סכסוך אישי בגלל רוז. והם אפילו מצדיקים את זה. כאשר האבא נתן את האישה הזאת, כאשר הוא חזר למראהו, אחד מהחברים שלו, הם אומרים, אוקיי, הוא עשה בצדק. הרי האבא שלו נתן את האישה שלו. אז אם כן, הם אפילו לא מאשימים את שם שם, כי זה היה האשמה שלו. וכן מכולן, הם רק סיבה לכל הצרות. נחזור לדעת. אולי נדלג זאת. והוא אומר, נדלג 1, 2, 3, 4, 5, 7 שורות למטה, 7 lines down, בערך באמצע. והכל סיבה להינקם מפלישתים יתברך, אשר לא נתקנו עלילות. אוקיי, מה?
בסיבות,
עלילות בסיבות. כן. כל זה על הסיבה, אוקיי. עד כאן, הגיע לרדק. הייתי רוצה ללמוד רבג. רבג. רבג חי כל ועניי 1344. הוא היה בספרד. וזה נמצא כאן בצד שמאל, אתם רואים את זה? בצד שמאל, רבג. לפי שהיה גלוי וידוע, לפני מי שאמר והיה עולם.
Sorry,
John. Yeah. Can you hang up my 5 minutes? 5 minutes, okay. 5 minutes. Okay. 5 or 1. והיה, למי שאמר והיה עולם, שעתיד שמשון.
Sorry, my ride is leaving.
Okay. Thank you. Nice to see you. לרדוף אחרי נשים ולכות בהם. התחכם הקדוש ברוך הוא מלידה ומבטן ומהיריון. Three things. מלידה ומבטן ומהיריון. למנעו מזה. ולזה רצה שיהיה נזיר אלוהים. כי ההימנעה משתיית היין מועיל מאוד לזה העניין. כמו כאומרם במסכת נזיר דף בית עמד א', כל הרואה סוטה וקלקולה יזיר את עצמו מן היין. ולזאת הסיבה בעינה, this very reason, מנע אמו בעת היותה הרע ממנו משתיית היין ולשיכר. הדבר המעניין הוא שאנחנו רואים דבר מודרני, שאישה ששתה יין בזמן שהיא הרע, הילד יצא שיכור. או נטייה לשיכור. אותו דבר, אישה שהיא נרקומנית, נרקומנית זה דרוג אדיקט. נרקומנית זה דרוג אדיקט. אישה שהיא נרקומנית, אז הילד ייוולד עם נטייה להיות נרקומן. אין כל ספק שאנחנו יודעים את זה היום, המדע הוכיח את זה. אז לכן הקדוש ברוך הוא ראה שתהיה לו נטייה אחרי דברים האלה, אז לכן להימנע, כי אם יתחיל להשתכר, אז בטח זה יביא אותו למשגל לדברים אחרים, וגם כן עניין של גידול השערות. וכל הרועס, סיבה, מנע מלא שתיית יין משיכה, והזהיר אותה מאכילת כל טמא, להורות על קדושת הנער היילוד. כי זה ממה שישירים, זה מריח אותו ישר, להניגו בקדושה. והיה עוד זה הסיבה לחנכו אל שיהיה פרוש מהבלי העולם ומהתאוות הגופניות. וזאת הסיבה גם סיבה שלא יעלה מורה על ראשו, להורות על קדושתו. כי זה כולו ממה שירחיק ממנו להתגאל בעניין המשגל. אז הוא אומר, מילים אחרות הוא אומר ככה. בזה שהיו לו שערות ארוכות מאוד, הוא יהיה מכוער. אישה לא תצא לשכב עמו כשהוא יבוא לעשות איתה יחסי מין, אז הוא יהיה מכוער. אז בעל אומר שכל הדברים החיצוניים זה נעשו כדי להרחיק אותו מן הנטייה הטבעית, מן היצר שלו לעניינים האלה. ואחר כך הרבב נכנס לעניינים מדהים, אני בטוח. אבל הייתי רוצה לדלג אל העניין הזה שהזכרנו קודם. פסוק י"ח, פרק י"ג. כאשר המלאך בא, פעם שני, המלאך בא, פסוק י"ז למשל, ויאמר נח אל המלאך, מי שמך כי יבוא דברך ויכוונוך. אז יש כאן שני דברים. הוא שואל אותו, מי אתה ומה שמך? באמת, התרגום מתרגם את זה, מה שמך? למרות שזה לא כתוב בטקסט, הטקסט הוא מי שמך. כי הוא יודע, אם הוא יודע מה השם שלו, הוא יודע מה התפקיד שלו. למה המלאך, למה המלאך שואל אותו זה? כי הוא עוד לא יודע. What's the big deal? למה בא למלאך לבשר שיוולד ילד? כי היא לא סיפרה לו כי הוא יאכל להושיע את ישראל. היא העלימה את זה ממנו, כי היא לא רוצה לספר על הדבר הזה. ויאמר למלאך ה' למה זה בשאל שמי והוא פלי. אז יש כאן קרי וכתיב. הקרי הוא פלי, פלא מיוד אתם למצד, והקרי הוא ככה, והכתיב הוא פלא מיוד א'. יש על זה הרבה, והייתי רוצה להציע חמישה פירושים לדבר הזה. יש ביטוי בעברית, מגלה טפח ומכסה טפחיים. יש ביטוי כזה, מגלה טפח, you show a little bit, but you cover over more. כן, וזה באמת מה שקרה. ומה הם הגישות השונות? אז אם כן, אם אתם תסתכלו בתרגום, התרגום האלה, והוא מפורש. העניין הזה שמפורש, המשמעות מובדל ממך. זאת אומרת, אתה אינך יכול, מובדל מדעתך. It's beyond your understanding. אתה לא יכול להבין מה שהשם שלי, כי זה למעלה מדעתך. הדבר השני, אנחנו יודעים שכתוב בדברים י"ז ח', כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם. If it's unknowable to you, אם דבר נעלם לך, אני לא יכול להגיד לך את השם שלי, במני שזה לא ידוע לך, אתה לא יכול לתפוס את העניין הזה. כמו המילה, כי יפלא ממך דבר בין דם לדם. דבר שלישי, אנחנו יודעים שהשם של המלאך הוא פלא. באמת, אולי זה באמת השם שלו, הוא אמר לו את השם שלו. ולמה הוא אמר לו את השם שלו? מי יודע מה שם החלק של הרמב״ם שמדבר על שבועות ודברים כאלה? הפלאה. זה חלק הפלאה. למה הפלאה? אני אומר לה, כי יפלי איש לנדור נדי. אותו שורש כאלה. ומה זה הפלאה? To utter. אתה צריך, כי אני לא יכול, אני לא יכול. רבי, אני עושה אותך נזיר. אני יכול לעשות אותך? לא, אני לא יכול לעשות נזיר. אתה רוצה להיות נזיר, אתה בעצמך צריך להגיד, אני מקבל על הנזירות שישה חודשים. אני לא יכול. אז כן, זהו הפלאה. אז באמת, הוא אומר לו את השם. הוא אומר שלי פלי. למה? כי כל העניין הוא בא להגיד לו על הנזירות שלו. כי העניין של הנזירות מתבטא בשורש פי למד א'. ועוד דבר הייתי רוצה להציע לעניין הזה, שהילד הזה הוא ילד פלא. He's a wonder child, a wunderkind. כן, הילד הזה הוא ילד פלא, וכן מצד אחד הוא מגלה לו, מצד שני הוא מכסה לו. ודבר אחרון, מה כתוב על המלאך בפסוק הבא? כאשר ויהי... פסק הבא, ויקח מנוח את הגדי עזים ואת המנחה ויאללה לצור לאדוני ומפלי לעשות ומנוח ושתרוין. הנה עוד המלאך מפלי לעשות, הוא עושה נפלות. אז כל הדברים האלה מגלים לנו את המהות של המלאך, מהות התפקיד שלו, וזהו העניין של פלד. כן, תודה רבה לכולכם, תודה רבה שבאתם.
מפלו לעשות את זה, רגע, אבל אחרי שבוע, אני חושב.